מחלת אלצהיימר. לפי ההערכות, כ-24 מיליון אנשים ברחבי העולם סובלים מדמנציה, או בעברית שיטיון. ברוב המקרים, ההנחה היא שמדובר במחלת אלצהיימר. לפיכך, מחלת אלצהיימר מהווה בעיה בריאותית משמעותית ומהווה את הבסיס למחקרים רבים. למרות שיש טיפולים מאושרים המקילים על תסמיני המחלה, יש להבין טוב יותר את הפתוגנזה כדי לפתח טיפולים שיביאו לשינוי במהלך המחלה. התקדמות חלה גם בתחום הכלים לשיפור ההבחנה, אך דרוש קונצנזוס טוב יותר לפיתוח סמנים ביולוגיים התומכים בהבחנה קלינית. כעת יש עדויות משמעותיות לגורמי סיכון אפשריים וגורמים מגינים מפני מחלת אלצהיימר, דמנציה והידרדרות קוגניטיבית, אך דרושים מחקרים נוספים כדי להבין טוב יותר ולבסס התערבויות שעשויות להפחית משמעותית את הסיכונים הללו. בסמינר שנביא להלן נערכת סקירה של העדויות הנוכחיות בנוגע לאפידמיולוגיה, לפתוגנזה, להבחנה ולטיפול במחלת אלצהיימר, וכן נערוך דיון בנוגע לדרכים האפשריות להפחתת הסיכון להתפתחות המחלה. אפידמיולוגיה. עלויות הטיפול במספר ההולך וגדל של חולים עם דמנציה ממשיכות לגדול, ולכן דרושות הערכות מדויקות יותר של שכיחות המחלה. לפי ארגון הבריאות העולמי, דמנציה תורמת ל-11.2 משנות החיים עם מוגבלות באנשים מעל גיל 60, יותר מאירועים מוחיים, מחלות לב וכלי דם וממאירויות. מתוצאות מחקר דלפי עולה כי נכון לשנת 2001 היו כ-24.3 מיליון חולים עם דמנציה ברחבי העולם, עם צפי לעלייה ל-42.3 מיליון חולים בשנת 2020 ו-81.1 מיליון חולים עד שנת 2040. האזורים עם השכיחות הגבוהה ביותר הם סין, מערב אירופה וארצות הברית.
פתוגנזה. שני הסמנים הפתולוגיים הקלאסיים למחלת אלצהיימר הם רבדים של אמילואיד, פלאק, וסבכים של חלבונים בקליפת המוח, טנגלס. לפי הערכות הקיימות, התרומה של הגנטיקה למחלת אלצהיימר נעה סביב 70%. הניסיון לזהות גנים ספציפיים התורמים לסיכון המוגבר למחלת אלצהיימר אינו פשוט, מאחר שהעלייה בסיכון עקב גן בודד הינה קטנה. גורמים גנטיים מוכחים למחלת אלצהיימר כוללים מוטציות דומיננטיות של הגנים המקודדים ל-APP, אמילואיד פריקרסור פרוטאין, PSEN1, פרסנילין 1 ו-PSEN2. גנים אלה חשובים להבנת המנגנון של מחלת אלצהיימר, למרות שהם אחראים להתפתחות מחלת אלצהיימר רק ב-5% מהחולים, שלרוב מפתחים תסמינים קליניים בגיל העמידה. גורם גנטי חשוב להופעה מאוחרת של מחלת אלצהיימר הינו הגן SORL1. ההנחה היא כי קיים גן אחד נוסף לכל הפחות התורם להתפתחות מחלת אלצהיימר משפחתית. כמו כן זהו כמה גנים בסיכון אפשרי למחלת אלצהיימר, כאשר הבולט בהם הינו הגן APOE. בחולים עם שני הללים, APOE אפסילון 4, חלה עלייה של פי 7 בסיכון להתפתחות מחלת אלצהיימר, בהשוואה לאלה עם הללים APOE אפסילון 3. זוהו כמה גנים נוספים העשויים להעלות את הסיכון למחלת אלצהיימר, כאשר לפי הערכות, מרבית הגנים הללו כרוכים בסיכון יחסי של 1.2 עד 1.5. אבחנה וסמנים. אבחנה מדויקת של דמנציה מאפשרת זיהוי של הפרעות הניתנות לטיפול ותורמות להפרעות קוגניטיביות דוגמת דיכאון, חסר בויטמינים ותת פעילות של בלוטת התריס. באופן זה החולים ובני המשפחה יכולים לתכנן את עתידם ומצבם הכלכלי, כולל מתן הנחיות בנוגע לטיפול בהם. ישנה חשיבות רבה לשיפור ההבחנה במרכזי רפואה ראשונית, מאחר שמרבית החולים עם דמנציה פונים לרופא המשפחה.
כיום, הדרך היחידה לאשר באופן סופי את ההבחנה של מחלת אלצהיימר הינה בבדיקה שלאחר המוות, אף על פי שעם כלים הבחנתיים טובים יותר ניתן להגיע להבחנה מוקדמת יותר. מבחינה קלינית, כיום ניתן לקבוע הבחנה סבירה של מחלת אלצהיימר. להבחנה קלינית של המחלה נדרשת אנמנזה מפורטת של אופי התסמינים ומהלכם מפי החולה ומפי מקור נוסף, בן או בת זוג או מטפל או מטפלת, כדי להעריך אם יש הפרעה קוגניטיבית ואם יש השפעה על תפקודים חברתיים, תעסוקתיים או על תחומים אחרים. לקריטריונים, דוגמת ה-National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke and the Alzheimer Disease and Related Disorders Association, רגישות וסגוליות טובה, מעל 80% להבחנה בין חולים ממחלת אלצהיימר ואלו ללא דמנציה, אך הקריטריונים מדויקים פחות בהבחנה בין מחלת אלצהיימר ובין סוגים אחרים של דמנציה, 23-88%. לפי המלצות מבוססות ראיות, יש לערוך בדיקת CT או MRI, לזהות נגעים תוך גולגולתיים או מחלות שעשויות לגרום או לתרום לתסמונות דמנציה, גידול, המטומה סובדורלית או הידרוצפלוס או מחלה צרברובסקולרית. לפיכך, הבחנה קלינית של מחלת אלצהיימר הינה מדויקת למדי ונתמכת על בדיקות עזר לשלילת גורמים אחרים התורמים לליקוי קוגניטיבי או לדמנציה. עם זה, דרושים סמנים ספציפיים יותר לשיפור הדיוק ההבחנתי של מחלת אלצהיימר בשלבים מוקדמים יותר. ממחקרים עולה כי שילוב בדיקת נוזל שדרה להערכת סמנים בנוזל עשוי לסייע בקביעת הבחנה מוקדמת של מחלת אלצהיימר. סמנים פוטנציאליים אחרים כוללים סמני דלקת וסמני עקה חמצונית. בדיקות MRI חצי כמותיות שימשו בהצלחה לזיהוי הבדלים באטרופיה בעונה הטמפורלית מדיאלית, להבחנה בין חולים ממחלת אלצהיימר ובין ביקורות תואמות בגיל, עם רגישות וסגוליות של יותר מ-85%, ויש עדויות ולפיין הערכת אטרופיה טמפורלית מדיאלית עשויה לסייע בזיהוי חולים עם ליקוי קוגניטיבי קל שהתקדמו בסופו של דבר למחלת אלצהיימר.
עם זאת, קשה להבחין על סמך בדיקות אלה בין דמנציה על רקע מחלת אלצהיימר ובין סוגים אחרים של דמנציה. פותחו גם טכניקות הדמיה תפקודית לקביעת הבחנה סבירה של מחלת אלצהיימר. מיפויים עשויים לסייע בהערכת זרימת הדם. עם זאת, סקירה סיסטמית קבעה כי הדיוק הקליני בחולים ממחלת אלצהיימר עומד על 74% בלבד. בדיקת PET היא בעלת דיוק טוב בהבחנה בין חולים עם הבחנה סבירה של מחלת אלצהיימר ובין ביקורות בריאות וחולים עם דמנציה שאינה על רקע מחלת אלצהיימר. מדובר בבדיקה רגישה וספציפית לקביעת הבחנת מחלת אלצהיימר בשלב מוקדם, עם רגישות וסגוליות של 86%. אחת הסיבות לקושי בזיהוי סמנים למחלה נובע מחפיפה משמעותית בין פתולוגיות מוחיות מג'וריות. לדוגמה, ל-90% מהחולים עם גופיפי לואי יש חפיפה עם פתולוגיה של מחלת אלצהיימר, וכמעט בכל החולים עם מחלה צרברובסקולרית חמורה ישנה פתולוגיה האופיינית למחלת אלצהיימר. מנגד, ל-40% מהחולים במחלת אלצהיימר יש מחלה צרברובסקולרית חמורה. כלים להערכת נפח המוח ונפח מבנים מוחיים ספציפיים, דוגמת ההיפוקמפוס, שימשו בהצלחה בחולים ממחלת אלצהיימר ובאלה בסיכון לפתח את המחלה, להערכת אטרופיה פרוגרסיבית, להערכת הבדלים בשיעורי אטרופיה ולמדידת התקדמות המחלה במחקרים. קבוצת מומחים הציעה קריטריוני מחקר למחלת אלצהיימר, במטרה לשפר את ההבחנה של חולים בשלבים מוקדמים של המחלה. מדובר בניסיון לשלב בין האינפורמציה אודות הסמנים בדם ובין הפרעה בזיכרון אפיזודי. כמו כן, לפי הקריטריונים נדרשת הפרעה בסמן אחד לפחות בבדיקות נוירו-הדמייתיות עם MRI, בדיקת PET ובדיקת CSF. הקריטריונים מהווים התקדמות משמעותית, אך דרושה התקדמות נוספת בתחום.
פאנל. קריטריונים הבחנתיים במחקרים למחלת אלצהיימר. הבחנה סבירה של מחלת אלצהיימר, סעיף א' של האלן, ביחד עם אחד או יותר מהמאפיינים התומכים ב' ג' ד' או ה'. קריטריונים הבחנתיים מרכזיים. א. נוכחות הפרעה מוקדמת ומשמעותית בזיכרון אפיזודי, הכוללת את הבאים. 1. שינוי הדרגתי ופרוגרסיבי בתפקוד הזיכרון, כפי שמדווח על ידי החולה או המלווים במהלך יותר משישה חודשים. 2. עדות אובייקטיבית להפרעה משמעותית בזיכרון אפיזודי בבדיקות. לרוב מדובר בהפרעה בהיזכרות שאינה משתפרת משמעותית, או ללא התנרמלות עם רמזים או מבחני זיהוי ולאחר קידוד יעיל של המידע. 3. ניתן לבודד את ההפרעה בזיכרון האפיזודי או לקשרה עם שינויים קוגניטיביים אחרים בעת הופעת מחלת אלצהיימר או עם התקדמות המחלה. מאפיינים תומכים. ב. נוכחות אטרופיה מדיאלית של העונה הטמפורלית. ג. הפרעה בסמנים בנוזל השדרה. ד. דפוס ספציפי של ירידה במטאבוליזם סוכר באזורים פרייטליים טמפורליים דו צדדיים, בבדיקות הדמיה תפקודיות עם פט או עם ליגנדים מתאימים. ה. מוטציה אוטוזומלית דומיננטית מוכחת למחלת אלצהיימר בקרובי משפחה.
טיפול. לטיפול יעיל במחלת אלצהיימר יש לערב מוקדם ככל הניתן את החולים ואת בני משפחתם. יש להעריך את יכולת החולה לנהל את כספיו, את הטיפול התרופתי, השימוש באמצעי תחבורה ובמכשירים ביתיים, ולספק לחולים ולמשפחתם מידע אודות שירותי תמיכה. מחלות רקע נלוות ותרופות שונות עלולות להחמיר את ההידרדרות הקוגניטיבית ולהעלות את הסיכון למחלה צרברו-וסקולרית. טיפולים סימפטומטיים במחלת אלצהיימר זמינים מאמצע שנות ה-90 של המאה הקודמת. הסברה הייתה כי מעכבי קולינסטרז מביאים לשיפור התפקוד הקוגניטיבי ומסייעים בעקיפין לתפקוד ולהתנהגות של חולים ממחלת אלצהיימר. ממחקרים עולה כי ההשפעה של אלה על התפקוד הקוגניטיבי מתונה בלבד. כמו כן דווח על שיפור מתון במצב הרוח לאחר טיפול במעכבי קולינסטרז. הטיפול בממנטין הביא לשיפור בתפקוד הקוגניטיבי ובתפקוד הכללי במהלך תקופה של שישה חודשים, ומעדויות מוקדמות עולה כי הטיפול עשוי לסייע גם במניעה ובטיפול באי שקט ובאגרסיביות. נראה כי ישנו ערך מוסף לשילוב מעכבי קולינסטרז עם ממנטין. טיפול קוגניטיבי בקשישים בריאים ובחולים ממחלת אלצהיימר מוקדמת עשוי לסייע על ידי שיפור היבטים ספציפיים של היכולת הקוגניטיבית, כאשר סקירה שפורסמה באחרונה הדגימה תועלת מתונה לגישה זו. תרופות אנטי-פסיכוטיות משמשות לעתים קרובות לטיפול באגיטציות, אגרסיביות ופסיכוזות בחולים עם דמנציה, אך התועלת צנועה, עם תופעות לוואי חמורות, כולל טשטוש, פרקינסוניזם, זיהומי חזה, בצקת בקרסוליים וסיכון מוגבר לשבץ מוחי ולתמותה. לפיכך יש לאזן בין היתרונות האפשריים לבין הסיכונים הכרוכים בטיפול, ולהימנע מטיפולים ארוכי טווח. טיפולים לא תרופתיים, דוגמת אינטראקציה חברתית, טיפולים ממוקדים בחולה וארומתרפיה, עשויים לשמש כחלופות לטיפול תרופתי.
התועלת של נוגדי דיכאון לא הוכחה, כאשר מחקר גדול הצביע על תועלת מוגבלת, אם בכלל. מחקר נוסף נערך בימים אלו. דיכאון חמור תורם למוגבלות החולים במחלת אלצהיימר, ונדרש טיפול בנוגדי דיכאון. לפעילות גופנית השפעה חיובית על חולי אלצהיימר הסובלים מדיכאון קל. הוצאו כמה תרופות בעלות מנגנונים חדשים העשויות להביא לשינוי במהלך מחלת אלצהיימר, אולם למרות תוצאות מבטיחות בשלבים מוקדמים או במחקרים בבעלי חיים, עדיין אין הוכחות מוצקות לטיפולים אלו. אמצעים להפחתת הסיכון למחלת אלצהיימר. כיום הפחתת הסיכון למחלת אלצהיימר תלויה בעיקר בשינוי אורחות החיים ובשיפור הטיפול או מניעת התפתחות מחלות רפואיות המעלות את הסיכון למחלה. יש עדויות רבות אודות גורמי סיכון אפשריים למחלת אלצהיימר, כולל גיל, גנטיקה וחבלת ראש. סקירה סיסטמית הדגימה תועלת בשילוב הדרכה, תעסוקה ופעילות מנטלית. עוד גורמים המשפיעים על הסיכון למחלת אלצהיימר כוללים פעילות גופנית, השמנה בגיל צעיר, צריכת אלכוהול ועישון המהווים את גורמי הסיכון הניתנים להשפעה המשמעותיים ביותר. אין די עדויות לתמוך בקשר בין תזונה או נוגדי חמצון ובין סיכון לדמנציה. מצבים רפואיים רבים מלווים בסיכון מוגבר למחלת האלצהיימר, כולל שבץ מוח, סוכרת, היפרקולסטרולמיה ויתר לחץ דם בגיל צעיר. נראה כי בשלב מאוחר במהלך החיים ובשלב המוקדם של מחלת אלצהיימר, חלה ירידה בלחץ הדם וברמות הקולסטרול בדם, לכן יש חשיבות רבה לשינוי במשך הזמן. ייתכן כי יש קשר בין חלק מהמצבים הללו ובין אורחות החיים שציינו, והתערבויות לעודד הרגלי חיים בריאים צפויות להפחית את שכיחות הסוכרת והשבץ המוחי, וכן תיתכן השפעה ישירה על דמנציה. מחקרים מבוקרים לא הדגימו תועלת עקבית לטיפול בסטטינים או בתרופות נגד יתר לחץ דם על התפקוד הקוגניטיבי או על הערות דמנציה. כמו כן, אין הוכחות ליעילות ויטמינים, אך כמה מחקרים הצביעו על תועלת מסוימת לדיאטה ים תיכונית בהפחתת הסיכון להיארות מחלת אלצהיימר. אין תועלת למשחקים לתרגול המוח בנבדקים מתחת לגיל 60.